היום אנחנו לומדים דף כ"ד, נתחיל מכ"ג עמוד ב' למטה, בארבע שורות מלמטה. תנו רבנן, המפלת גוף אטום אין עמו טמאה לידה. ואיזהו גוף אטום? רבי אומר, כדי שינטל מן החי וימות. וכמה ינטל מן החי וימות? לו אם זה היה חי, אז היה מת במצב הזה. זה מה שנקרא גוף אטום. נראה שלוש תאות. רבי זקי אומר, עד הארכובה, שזה חתוך עד הארכובה, כולל הברך. רבי ינא, כאילו מהברך ולמטה, רבי ינא אומר עד הנקבה ועד אמצע הגוף, כאילו עד ממש איפה שהאזור הפרטי. רבי יוחנן אומר רשום רבי יוסי בן יהושע עד מקום תבורו, עד התבור. בין רבי זכאי לרבי ינאי, מה ההבדל ביניהם? איכא מינהו טריפה חיה. Okay, זה סוג של טריפה, זה בהמה שלא יכולה, כאילו שנחשבת טריפה, חולה, ו... אי אפשר לשחוט. אם שוחטים, זה לא משנה, זה לא קשר. אז עכשיו יש ויכוח האם בהמה דחיפה זה אומר אין החיה, זה לא יכול לחיות, וזה ימות עוד מעט, או אפשר להגיד שטרף החיה, יש מחלוקת. אז בואו נגיד, עד הרכובה זה אחד מהסימנים של דחיפה. אז יקביניו דחיפה חיה. מר סבר דחיפה חיה. כאילו רבי ינאי אומר עד הנקבה, כי הוא חושב שעל הרכובה במה באמת יכולה לחיות, אז גם הוולד הייתה יכולה לחיות, ואם כן, זה תמי תומת לידה. ולכן הוא לא אמר על הרכובה, אלא על הנקבה. אבל רבי זכאי אמר על הרכובה. Okay? אז בין, הוא סובר שדחיפה אינה חיה, ואם כן, הוולד לא היה יכול לחיות, ואם כן, היא לא טמאה לידה. בין רבי ינאי לרבי יוחנן, שתי הדעות האחרונות, איכמנהו דרבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, ניטל ירך וחלל שלה, זה איפה שהירך מחובר לגוף, אם גם שם ניטל הירך וחלל שלה נבלה. אפילו מבהמה עדיין מפרפרת, זה כבר נחשב נבלה ומתמי תומת נבלה, משהו נוגע בה. אז אם כן, שוב, זה עד הנקבב, אז אם מסכימים עם רבי אלעזר, אומרים עד הנקבב. אם לא מסכימים איתו ולא חושבים שזה נחשב נבלה, אז באמת אומר שזה יכול לחיות, ואם כן, מקום תבורו. אמר רב פאפה, מחלוקת מלמטה למעלה, אבל מלמעלה למטה, אם כבר חסר משהו מהחלק העליון של הגוף, אפילו כל דעו תורה, אפילו קצת תורה. וכן אמר רב גדעון, אמר רבי יוחנן, גם אותו דבר, המפלת את שגולגלתו אטומה, אמו טהורה. כן, הגולגולת אטומה, זה כבר לא נחשב לידיו. אמר רב גדעון, אמר רבי יוחנן, המפלת כמין אפקטה דדיקלה, אמו טהורה. Okay, אם זה כמו דקל, מה כמו דקל? דקל זה כמו גוף ישר, ובמקום שיש למטה רגליים, גם הרגליים, גם הידיים יוצאים מהחלק העליון. אז אמו טהורה, כי זה לא נחשב לעד שהיה יכול להתקיים. איתמר, מחלוקת. יש שתי וריאציות של המחלוקת, כאן נראה את הנוסח הראשון. המפלת מי שפניו מוסמסים. שהמחלוקת לפי זה, לגבי פניו מוסמסים, זאת אומרת, יש חלקים בפנים, אבל לא בדיוק ברורים. רבי יוחנן אמר, מטושטשים. רבי יוחנן אמר, אמו טמאה. ריש לקיש אמר, אמו טהורה. אז איתי ברבי יוחנן לריש לקיש. ריש לקיש שחושב שזה לידה. אז הוא אומר, תסתכל במקור הבא. המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה, אמו טמאה לידה, ואין חוששים שמה מגוף אטום באתה. ואם איתה, ואם אתה צודק, לידני, היה צריך להיות כתוב שם שמה מגוף אטום או ממי שפניו מוסמסים. אם פניו מוסמסים באמת טהורה, אז אפשר להגיד שאם יוצא יד או רגל בנפרד, אז אפשר להגיד אולי זה בא ממי שפניו מוסמסים. זה שלא מופיע, כנראה פניו מוסמסים, זה לא אמו טהורה. כי בא להגיד, כן, בברייתא כתוב, אמו טמאה לידה ולא חוששים שם אולי הגוף היה אטום או הגוף היה, כן, ואז היה צריך להיות גם הפניו מוסמסים. וזה שלא כתוב, כנראה הפניו מוסמסים באמת היא טמאה. עכשיו, לפי הנוסח השני, אמר רב פאפה, בפניו מוסמסים כולי אמה לא פליגית טמאה. כולם מסכימים עם זה, זה סתם איזשהו, כן, גם לידה, אבל זה לידה. כאילו, שוב, אנחנו מדברים על מקרה שזה לא נולד, אבל זה... זה הפלה, אבל עדיין זה היה יכול להיוולד ולהיות ולד. זה לא פליגי דטמאה, כי פליגי בפניו תוחות, כשאין צורה בכלל לפנים. ואיפכה, ואז לפי הנוסח הזה, הדעות הפוכות. איפכה איתמה, רבי יוחנן אמר אמו טהורה, וריש לקיש אמר אמו טמאה. ואז לפי זה הם שואלים, אם באמת כל אחד אמר ככה, אז ולא טפה, למה לא קרה, למה לא היה, שריש לקיש הקשה רבי יוחנן מהה, כאילו ולא טפה, ריש לקיש רבי יוחנן מהה מהמקור שראינו לפי הנוסח הראשון. אז הם אומרים, משום דשם אלה היינו גופתום, היינו משפניו פתוחות. אי אפשר להגיד שחסר מכאן פניו פתוחות, וזה אומר שאימו טהורה, אימו טמאה, כי גוף אטום ופניו פתוחות זה אותו דבר בדיוק. אז זה שרשום גוף אטום זה כאילו להגיד פניו פתוחות. בני רבי חייא, נראה סיפור עליהם, נפיק לקריית, הם יצאו לשדות, וכשהם חזרו הביתה, עטו לקמד אבוהון, הם הגיעו לפני האבא, אמר להם, כלום בא מעשה לי אתכם, האם קרה משהו כשיצאתם החוצה? כן, יש לי שני פירושים לזה, או שבעצם, כמו כשרב הולך ברחוב, וכל הזמן אנשים עוצרים אותו, כן, קורא לבעלי, עוצרים אותו עם כל מיני שאלות הלכתיות, גם לי קורא לפעמים. אז הוא ציפה לכך שכנראה שאלו אותו אותם שאלה, או יש כאלה שמפרשים שהם נכנסו הביתה תוך כדי דיון או משהו, והוא שואל, מה קרה, על מה אתם מדברים? אז אמרו לו, פנים תוחות בא לידינו, קרה מעשה שמישהו שאל על פנים תוחות, ותימנוע ואמרנו שהיא תמאה לידה. אמר להם, צאו, תארו מה שתימאתם, כאילו, הרי איך אתם תימאתם? הרי תחזרו חזרה ותגידו לה שהיא בעצם תורה. מה ידעתייך הוא? לחומרה מה? רציתם ללכת לחומרה? כאילו, הוא הבין שבעצם הם פוסקים שפניו פתוחות בעצם לא בעייתיות. כן, זה תלוי גם עם המחלוקת לפי לפי הנוסח הראשון, אז זה לא המחלוקת ביניהם. הרי כולם מסכימים שפניו פתוחות זה כמו גוף אטום. לפי הנוסח השני, זה דווקא עניין למחלוקת. אבל בכל אופן, כנראה הוא חשב שפוסקים לא ככה, והוא חושב שהם כנראה יחמירו. אבל זה חומר דעת ילידי כולה היא. לא תמיד חומרה זה דבר טוב, כי לפעמים זה בא לידי כולה. למה? זה קייבית אולי ימי תוהר. כי אז הדמים, אחרי שיושבת את הדם תמי ללידה, כל דם לאחר מכן יחשב דם תוהר, אם הם אמרו שהיא תמיה לידה. ובעצם, אם היא לא תמיה לידה, הרי זה יהיה דם נידה. איתמר, עוד מחלוקת. המפל הבריאה שיש לה שני גבים ושני שדראות. שני גב פעמיים ושדרה פעמיים. אז לא בדיוק ברור מה זה והאם כזה דבר יכול להתקיים, נראה בהמשך שאלה לגבי זה, אוקיי? אבל שואלים שאלה לגבי דבר זה, אמר רב, באישה אין ולד, אם זה באישה זה לא נחשב ולד, כלומר היא לא טמאה לידה ממפלת כזה דבר, ובבהמה אסור באכילה, למדנו שאם שוחטים את הבהמה ובפנים יש ולד, אז הוולד מותר בלי שחיטה, אבל לא אם הוולד בפנים היו לו שני גבים ושתי שדראות. ושמואל אמר, אישה וולד כן תומת לידה, ובבהמה מותר באכילה. ואם זה בהמה אז מותר באכילה. במה כמפלגה? בדרב חנים באבא, דאמר רב חנים באבא, השסועה בריאה שיש לה שני גבים ושתי שדראות. מה זה שסועה? כתוב בספר ויקרא, בדיני פשוט, כתוב חום הפרצת פרסה, כן, ושוסה את שסע, לא, זה לא הפסוק שחיפשתי, בסימני כשרות כתוב מפרסת פרסה ושוסה את שסע פרסות, כי זה אחד מהדברים, אז שוסה את שסע נשמע שזה הולך יחד עם מפריס פרסה, אבל כשרשום כמה יוצאים מן הכלל, כתוב ממעלה הגירה ומפריסי הפרסה את הגמל. וכשמוזכר אותו פסוק בדברים, כתוב ממעלה הגירה ומפריסי הפרסה השסועה את הגמל וכו'. שזה כל מיני דברים שיש בהם סימני כשרות, אבל בכל אופן אסור באכילה. אז יש כאלה שמפרשים, יש מחלוקת בספרי בין תנא קמא, שאומר שבעצם יש שלוש סימנים הללו, מעלה הגירה ומפריסי הפרסה ושסועה. צריך כל שלושת אלו, אבל אבא חנן אמר משום רבי אליעזר שהשסועה מן חיה. ואז, אז כאן אומרים שהם פליגי בדרב חנים בר אבא. דאמר רב חנים בר אבא, השסועה בריאה שיש לה שני גבים ושתי שדראות. השסועה מן בריאה בפני עצמה, וזה כנראה בריאה שיש לה שני גבים ושתי שדראות. אז רב אמר בריאה בעלמא ליתא. Okay, כשניהם מסכימים עם רב חנין בר אבא שיש מה שנקרא שסועה, שזה בריאה עם שני גבים ושתי שדרות. אבל המחלוקת ביניהם, אז בואו נראה, בריאה באלמה לטה, אין כזה דבר באמת במציאות שיכול לחיות. וכי אגמרי רחמנה למשה, כשהתורה לימדה את משה את זה, במאי אימא מדובר, כשזה במאי אימו, אגמרי. ולכן הוא לימד ש... זה לא ניתר בשחיטת האימא. ושמואל אמר, ולכן הוא סובר שאסור לאכול. שמואל אמר, בריאה באלמה איתה. באמת יש כזה דבר במציאות. וכי אגמרי רחמנה למשה באלמה אגמרי. כשמשה לימד שאסור באכילה, הוא דיבר על זה כשזה בחיים. אבל במאימה, שריה. אבל זה באמת מותר, אם זה עדיין במאימו. הייתי ברב שימי ברכיה לרב. אז עכשיו, שימי ברכיה, שזה היה הנכד של רב, שאל את רב את הקושי הבא, כן, מה לומדים מכאן? שנכדים יכולים, כן, בעולם הגמרא, כל אחד מותר לשאול קושיות למי שרוצים, והוא אפילו מקשה על, קודם כל, הסבא שלו, ודבר שני, הוא היה רב, כאילו שהיה חמי הרבנים הכי גדולים באמוראים. מקשה לה מהמקור הבא. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, קושי יש בו שני גבים ושני שדרות, פסול לעבודה. זה מדובר בבחור, שבבחור הוא בעל מום, אם כן פסול להקריב על המזבח, אם כן הוא אומר, סליחה, אנחנו מדברים, לא הבחור, על כל בעל חיים, פסול להקריב על המזבח, ואם היה ולד פטר רחם, והוא ניתן לכהן, אז הכהן לא יכול להקריב. אז מה לומדים מזה? על מדחיה, מכאן רואים שזה באמת אפשר לחיות, כי מדברים על מצב שהוא חי, אז איך אמרת שלא? אז אמר לי, שימיית, כמה פירושים, מה זה שימיית? או ששימי היה עם הפנים למטה והוא לא היה בטוח שזה שימי, אז הוא שואל אותו שימיית? או שימיית זה לשון חיבה לנכד שלו, או שימיית שוואו, אתה שימיית כל כך חכם ששאלת את השאלה הזאת, אבל בכל אופן אני אסביר, אני אתן לך תשובה, ששדרתו עקומה, שם כשרבי חנינא בן תוקינוס דיבר, הוא דיבר על מקרה אחר, שתי גבות ושתי שדרות, שלא, זה לא אותה שני גבים ושתי שדרות שלי. שלא, מדובר במקרה שהגב עקום, השדרה עקומה, וזה נראה כאילו יש לו שני גבים ושתי שדרות, אבל לא באמת. מיטיבי, קושי על שמוע. יש בוברים שהן אסורים. בין 4 לדקה, בין 8 לגסה. אלו אסורים משום נבלה, כלומר אסור לשחוט אותם, אם הם נולדו אחרי חודש רביעי לדקה, שלדקה זה אמור להיות 5 חודשים, ובין 8 לגסה, כי לגסה אמור להיות 9 חודשים ברחם. המנו ולמטה אסור, מכאן ופחות מזה, כן, פחות זמן אפילו, פחות שיעור זמן, אסור באכילה. יצא מי שיש לו שני גבים ושני שדרות. עכשיו לא ברור מה הכוונה במשפט האחרון. מה יצא? לב יצא מכלל עוברין, שאפילו במאי אימן אסורין, ואז זה קושי לשמוע. אז מה הגמרא העונה? לא. רב מתרץ לטעמי ושמוע מתרץ לטעמי, שניהם יכולים לקרוא את הברייתא לפי שיטתם. רב מתרץ לטעמי וכך קוראים את הברייתא, בין 4 לדקה, בין 8 לגסה, הימנו למטה אסור. במה דבר מורים? כשיצא לאוויר העולם. אבל במאימו, שרי. כן, זה רק אם יצא לאוויר העולם, אבל אם במאימו זה מותר, יצא מי שיש לו שני גבים ושני שדרות, אפילו במאימו נמי אסור. כן, ולכן בא המשפט הזה להגיד, יצא אלו בתוך מאי אמהן. שמוע מתרץ לטעמי, בין 4 לדקה, בין 8 לגסה, הימנו למטה אסור, במה דבר מורים? בשלו קלו לו חדשה. אבל קלו לו חדשיו מותר. זה רק אם, כן, לא הגיעו להיות בתוך הרחם לזמן המלא. אבל אם כן, מותר. יצא מי שיש לו שני גבים ושתי שדרות. דאף אגב, דקלו לו חדשיו, אם יצא לאוויר העולם אסור. כן, אם הם היו יוצאים לאוויר העולם אסורים בשחיטה, אבל מה אפשר לומר מכאן? במאימו, שערי, אבל אם היו במאימן, אז היה מותר. וזה שיטת שמוע. תנא תנא קמיה דרב, מישהו הביא ברייתא בפני רב, המפלת בריאת גוף שאינו חתוך, ובריאת ראש שאינו חתוך, כלומר שאין תצורות של ידיים, רגליים וכאלה דברים, או פנים, יכולת אימות מהלידה. היינו חושבים אולי כן, תמוד לומר, אישה כי תזריע וילדה זכר, וביום השמיני אימו וכו'. כן, יש קשר בין, הפרשה הזו מדברת על דיני טומאה וטהרה, דמי לידה ודמי טוהר, ואז כתוב, ביום השמיני ימול בשר עולתו, מה הקשר בין שני הדברים האלו? אז הגמרא דורשת, הביתה דורשת, מי שראוי לברית שמונה, כן, יש דיני טומאה וטהרה, דין דם טוהר ודם טומאה של לידה, אם אבלר היה ראוי לבריאת שמונה, לברית שמונה. יצאו אלו שאין ראויים לברית שמונה, אבל כל מי שלא ראוי לברית מילה, לא היה יכול לעשות ברית מילה, אז אמא לא טמאה, טמאה לידה, טומאת לידה. אז אמר לרב, כשהוא הביא את הברייתא בפני רב, רב אומר, וסיים בה אחי, וצריך לסיים את הברייתא עם המילים האלו, ושיש לו שני גבים ושני שדראות, כאילו זה גם מקרה שאינו ראוי לברית שמונה. רבי ירמיה בר אבא סבר למאה בת עובדה כבתי דשמואל. הוא רצה לעשות מעשה כמו שמואל, ולפסוק שבאמת כן, כן יש דמי לידה אם היא הפילה כזה דבר, עם שני גבים ושני שדראות. אמר לי רב הונה, מה דעתך? והוא מקשה עליו משני כיוונים. לחומרה, אם אתה מחמיר, כמו הסיפור הקודם, כן, שראינו בעמוד הקודם, חומר דעתי לידי כולהו, תקייב אליהם דמי תואר. הרי נותנים לה דמי תואר. אז איך אפשר? ודבר שני, אבי מי הקוותי דרב? תקיימה לה, אני הולכת כרב סליחה, בואו אני אקרא את זה, נכון? אבי מי הקוותי דרב? אתה צריך בכל אופן לפסוק כרב, אפילו אם זה לא היה חומר שעתי לידי כולה, עדיין פוסקים כפי רב, דקיימלן, הלכת הכרב באיסורי, בין לכולה, בין לחומרה. רב ושמואל היו המוראים בדור המעבר בין תנאים למוראים, ואומרים שבדיני איסור והתר, היו פוסקים לרוב כמו, או תמיד כמו רב, ובדיני ממונות כשמואל. יש כמה יוצאים מן הכלל, אבל זה פחות או יותר הכלל, וכאן זה מקרה של איסורי, כי זה תומה וטהרה, זה נחשב איסור והתר, ואם כן, בין לכולה בין לחומר פוסקים כרב. אמר רבה, הרי אמרו, אישה יולדת לתשעה, ויולדת לשבעה. החכמים האמינו, אנחנו כבר יודעים שזה לא נכון, אבל הם האמינו, שאישה יולדת או אחרי תשעה חודשים, או אחרי שבעה חודשים. זה בהקשר שדיברנו קודם, של הבן שמונה לגסה, ובין ארבע לדקה, אז הם עכשיו שואלים, הם הניחו שאו לשבעה או לתשעה, אבל אם זה היה אחרי שמונה חודשים, הבלד היה מה שנקרא נפל, לא בן קיימה. Okay? לא יכול לחיות. אז שואלים עכשיו, בהמה גסה יולדת לתשעה, בהמה גסה שאנחנו יודעים גם יולדת לתשעה כמו אישה, אז יולדת לשבעה או לא? האם יש גם מצב שהוא יולדת לשבעה או לא ילדה? אמר רב נחמן בר יצחק, תשמע, בוא נאמר מהמקור שראינו קודם, תחילת העמוד, האמנו ולמטה אסור, מה אליו הגסה? כאילו הרי לא מדובר על הגסה שהאמנו ולמטה אסור, וזאת אומרת שגם לשבעה זה לא, כן זה נחשב נבלה, כן שזה לא יחיה. אז הם אומרים לא, הדקה, שם היה מוזכר גם גסה וגם דקה, ואולי האמנו ולמטה זה רק על הדקה. אז אומרים, היי מי, אבל זה לא הגיוני. היא אמר בשלמה הגסה, אנחנו מבינים למה כתבו אמנו ולמטה. איצטריך, סלקה דעת החמינה, היינו חושבים, הועילו בישה חיי, ובהמה נמי חיי. היינו חושבים שאולי כן, אז לכן כמה שמלן דלו חיי. אלא היא אמרת, הדקה היא התמר, פשיטה בתלת הירחי מי כחיי, כאילו הרי יש הווה מינה ששלושה חודשים זה מספיק כדי שזה יחיה? אז הם אומרים, לא, באמת שכן, איצריך, סלקה דעת החמינה, כל בציר תחי ירחי חיי. כמה שמלן, אולי היינו חושבים, כן, איקס מינוס שתיים. אז אם זה תשעה, אז זה שבעה. ואם זה חמישה, אז זה שלושה. ואולי היינו חושבים כך, אז באמת, אולי יש חידוש כן להגיד את זה בגסה. ואולי, כן, שפחות מכאן, אפילו שלושה חדשים, לא יכול להיות בן קיימה, אבל אולי בגסה, כן. אבל זה יש, כן, אין תשובה באמת לשאלה הזאת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, המפלת דמות לילית, אמות מעל לידה. ולד הוא, אלא שיש לו כנפיים. לילית הייתה שדה מאוד מפורסמת, מלכת השדים, והיו לה כנפיים. אז אם אישה מפילה משהו עם כנפיים, הרי אנחנו אומרים שזה נחשב ולד. תניא נמי הכי, ברייתא לתמוך, אמר רבי יוסי, מעשה בסימוני, מקום, באחת שהפילה דמות לילית, הוא בא מעשה לפני חכמים ואמרו ולד הוא, אלא שיש לו כנפיים. אוקיי? פוסקים בברייתא לחזק. מעניין שהרמב״ם שלא האמין בשדים, חשב שהם רק נאמרו דרך משל, כן, הוא מהרציונליסטים, הוא שכלתיים, הוא טוען, כשהוא מזכיר את ההלכה הזאת, הוא אומר, המפלת דמות עם כנפיים, אוקיי? והוא לא מזכיר את המילה לילית, שזה, כן, הרמב״ם עקבי בדברה, ופשוט מוריד את המילה הזאת, מוחק את זה מההלכות שלו. המפלת דמות נחש. הורה חנינה בן אחיו של רבי יהושע, אימות מעל לידה. אוקיי? היא מפלת משהו שנראה כמו נחש, הרי חנינה, כנראה הוא היה קצת צעיר, ולא קראו לו עדיין רבי חנינה, הוא היה האחיין של רבי יהושע, הוא אמר אימות מעל לידה. הלך רבי יוסף, הלשין עליו קצת, וסיפר דבריו לפני רבן גמליאל. שלח לו, אז הוא שולח לו רבי יהושע, הנהג בן אחיך הוא בא. זה מעניין, כן, בקשר של רבן גמליאל ורבי יהושע, יש כל הסיפורים שרבן גמליאל בייש את רבי יהושע, זה כנראה עוד סיפור מהסגנון הזה, והוא אומר, היי, תביא את בן אחיך לכאן, כי מאיפה הוא ממציא הלכות כאלה, ולא, כאילו, מה, נראה מסוף הסיפור, שמה שהפריע לו, שהוא כאילו המציא הלכה הזאת מדעתו, בלי שהיה לו מסורת בעניין, ומי אמר לו כך? בהליכתן, אוקיי, נראה שדווקא אישה מצילה את הסיפור. בהליכתן, בדרך לשם, יצתה קלת חנינה לקראתו, אוקיי, הקלה שלו, יצאה לקראתו, אמרה לו, רבי, המפלת כמין נחש מהו? אוקיי, כנראה היא ידעה מה קורה כאן. והיא שואלת, כן, לפי תומה, מה אם אישי מפילה כמין נחש, מה הלכה? אמר לה, אז רבי יהושע אומר, אמו תורה, כן, כמו רבן גמליאל. כן, נגד חנינה. אמרה לו, והלא משמך אמרה לי חמותי, אבל חמותי, כן, שזה אשתו של חנינה, אמרה לי משמך אמו טמאה, שבאמת אמרת שאמו טמאה. ואמר לה, הוא לא זכר, הוא אומר לה, מאיזה טעם? כאילו, מה ההיגיון שומע מאחורי זה? אז היא עונה לו, הועיל וגגל אינו כשל, עגול כשל אדם. Okay, אז היא עונה לו שבגלל שהגלגל עין עגול כשל אדם, בגלל זה אמרת שאימו טמאה לידה. מתוך דבריה נזכר רבי יהושע, פתאום, אחרי שהיא הסבירה את הטעם, הוא פתאום נזכר שבאמת הוא אמר כך, ובכך היא הצילה את המצב, כי כל הבעיה, כפי שאמרתי, שהוא סתם המציא את זה ולא אמר בשם אף אחד. שלח לו לרבן גמליאל, אז הוא כבר לא היה צריך להתייצב בפניו, שולח שליח להגיד לו, מפי הורי חנינה. כאילו זה היה מפי, כן, אל דאגה, אני לימדתי אותו כך, הכל בסדר. מה המסר מהסיפור לפי הגמרא? אמר אביי, שמע מינה צורבא מרבנן דאמר מילתא, למה ביתיימה דחימד כאולי מידקא. כשתלמיד חכם אומר משהו, כאילו צורבא מרבנן זה באמת תלמיד, עדיף לו להגיד את הטעם, ואז אנשים יזכרו מאיפה זה הגיע. כי אם הוא היה אומר את הטעם, אז הוא היה מציל את כל הסיפור הזאת מלקרות. כן, זה מזכיר לי, כשהייתי הולכת כל הזמן, היה לי רופא משפחה, רופא ילדים, הייתי הולכת, וכל הזמן הוא היה אומר משהו, ותמיד הייתי שואלת, אבל אני רוצה להבין איך אתה יודע את זה, מאיפה זה בא, מה גורם... כל מיני שאלות, והוא היה צוחק עליי קצת, כאילו, את שואלת יותר מדי שאלות, פשוט זה מה שצריך וזה מה שעושים, וכאילו, למה את משגעת אותי בלשאול שאלות? אבל בלשאול שאלות ולהבין את הטעם, כך זוכרים, כך מבינים, כן, זה תמיד עדיף להבין, כן, גם חשיבות של לימוד גמרא, זה ללמוד את הטעמים של הדברים, של ההלכות, כך זה יותר זוכרים אותם. משנה. המפלת שפיר מלא מים, מלא דם, מלא גנונים. גנונים זה כנראה צבעים שונים. אז או מלא מים, או דם, או גנונים. אין החוששת לבלד, אוקיי? והיא לא טמאה טומאת לידה. אם יש דם, אז טמאה נידה, אם לא, אז לא. ואם היה מרוקם, אם כבר הצורה התחילה להתפתח, שנבין אחר כך שזה אחרי 40 יום, שכבר יש צורה לבלד, תשב לזכר ולנקבה. כאילו, או לזכר או לנקבה, או אם לא יודעים, אז כן, לחומרות של שניהם. המפלת סנדל, שנאמר בגמרא הזה, כשיש יש תאומים בפנים, ואחד בעצם מועך את השני, ואז כבר אין, כאילו זה יותר, זה בלי צורה או משהו, נראה בדיוק את התיאורים בגמרא אחר כך, או שליה יוצאת, תשב לזכר ולנקבה, אז יש תומי לידה. בשלמה דם ומים, הגמרא אומרת, לא כלום הוא. מבינים, זה לא כלום, אלא גנונים. אני חושם הוולד ונימוך, אבל אולי כל הצבעים האלו, אולי זה וולד ונימוך. אז אמר הבאי, משפט מצחיק, כמה יין חי שתת אמו של זה, שנמוך וברא בתוך מאיה. כדי להגיע למצב כזה, צריך להיות אישה ששותה המון המון יין מזוג. יין מזוג זה יין, לא מזוג. יין חי זה יין בלי, כן, שלא מזגו, לא שמו מים, זה מאוד מאוד חריף ומאוד חזק. אישה צריכה באמת לשתות כל כך הרבה יין, שלא הגיוני, כן, כדי לגרום לכך שזה יהיה סק מלא גנונים. ולכן לא יכול להיות כזה מצב, זה בלתי אפשרי, ולכן ברור שאין עובר בפנים. כן, מה רואים מכאן? כמו שאומרים מימינו, שנשים בהיריון לא כדאי לשתות הרבה יין, כי היין יכול לפגוע בעובר. רבא אמר, מלא תנן, אוקיי? כמה פירושים שונים למה הגנונים, אז אביי אומר, כי לא יכול להיות מצב שיקרה כזה דבר שזה ייראה ככה. רבא אמר, מלא תנן, שהשק היה מלא לגמרי, ואם איתה דאית מחויה איתמח, מחסר חסר. אם היה משהו מעוך בפנים, אז היה לא מלא לגמרי. רב אבא אמר, גוונים תנן, ואם איתה דאית מחויה איתמח, כולה בחג גבנה הווק. הווקאי. זה אמור להיות צבע אחד ולא צבעים שונים, אם באמת היה אפלה בפנים. טניה. עכשיו אנחנו נגיד, מסיים היום עם כמה סיפורים של אבא שאול. אחד מתחיל עם העניין של השתיית יין וההשפעה על בני אדם כששותים יין, כאן לא על עוברים אלא על בני אדם. אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי. אני בן אדם שקובר מתים, הכוונה בקובר מתים זה בימיהם הם היו שמים אותם מתחת לאדמה עד שהבשר כבר כבר איננו המילה, ואז אחרי שכבר רק נשאר עצמות, הם היו קוברים אותם במערה. אז הוא זה שאוסף את העצמות ושם אותם במערה. אז בגלל זה הוא הכיר הרבה עצמות וגם הכיר את האנשים שמתו, אז הוא עשה כל מיני, כן, הבין כל מיני דברים של ההשפעה של מעשים מסוימים על העצמות של אדם. הייתי מסתכל בעצמות של מתים. השוטה יין חי עצמותיו צפופים, מזוג עצמותיו זכויים, כראוי עצמיו משוחים. מי ששוטה יין חי בלי מזוג, אז העצמות שלו שרופים. אם הוא היה שוטה מזוג, הרבה יין מזוג, אז עצמות שחורים. אם הוא היה שוטה כראוי, כאילו, זה מזוג מדי, סליחה, וכראוי זה באמצע, עצמותיו משוחים, הם בסדר גמור. כל מי ששתייתו מרובה מאכילתו, הוא שוטה יותר ממה שהוא אוכל, עצמותיו שרופים. אכילתו מרובה משתייתו, עצמותיו זכויים. כראוי, עצמותיו משוחים. טניה, עוד סיפור עם אבא שאול. אבא שאול אומר, ואיתם הרבי יוחנן, שזה אמור להיות רבי יוחנן תנה ולא אמורה, כי אנחנו במקור תנאי ולא רבי יוחנן הרגיל, קובר מתים הייתי, ופעם אחת רצתי אחר צבי, ונכנסתי בקולית של מת, קולית זה עצם, ורצתי אחריו שלוש פרסאות, שזה, כל פרסה זה 8,000 אמות. אנחנו מדברים על קולית מאוד מאוד ארוכה. אז הוא בעצם רץ אחר צבי, שבכלל זה סיפור לא נורמלי, כאילו לא רוצים אחרי צבי, כי צבי מאוד מהיר. והוא נכנס בקולית של מת, ורצתי אחריו שלוש פרסאות, וצבי לא הגעתי, לא הצלחתי. וקולית לא קלטה, והקולית פשוט המשיכה והמשיכה. כשחזרתי לאחוריי, כשעשיתי צעד אחורה בעצם, אמרו לי של אוג מלך הבשן הייתה. הבנתי שאני בעצם קלטתי לתוך קולית של אוג מלך הבשן, שהוא היה מאחרוני הענקים. מי הם היו ענקים? הם היו אלה שנולדו בסוף ספר פרשת בראשית. מסופר לבני אלוהים שירדו לארץ והתחתנו עם בנות האדם, שזה היה בעצם מעשה אסור. הם עשו את זה, וכן, נולדו הענקים. כן, מעניין שיש כאן ענקים, שזה גם, כל הסיפור שלנו זה הפלות של דברים עם איזשהו בגם לידה, והענקים זה גם משהו יוצא דופן לא נורמלי. אוקיי, זה סיפור אחד. נראה את הסיפור השני, ואז ננסה לעשות קצת סדר עם זה. תניה, אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי, פעם אחת נפתחה מערה תחתיי. כאילו הגג של המערה נפתחה, ועמדתי בגלגל עינו של מת, עד חותמי. Okay, הוא נכנס לתוך גלגל העין, ועמד כאילו בין גלגל העין עד החותם. כשחזרתי לאחוריי, אמרו, עין של אבשלום הייתה. מה מיוחד בעין של אבשלום, או מה מיוחד באבשלום בכלל? קודם כל, האמא שלו הייתה מלאכה בת תלמי, מלך קשור, שהייתה נשבע במלחמה, כמו אשת יפת תואר, שדוד התחתן איתה, וגם הוא בעצמו רצה את פילגשי אביו, ומדובר עליו שנתן עיניו ומה שאינו שלו. Okay, בגמרא בסוטה אומרים את זה. ובעצם גם הוא חטא עם העיניים שלו. ואז הגמרא ממשיכה ואומרים, כן, אז אותו דבר בעצם קרה כאן, כשהוא חזר לאחוריי, פתאום הוא, כן, אמרו לו, זה עין של אבשלום, ובגלל זה נתקעת בתוך זה. אז הגמרא ממשיכה ואומרת, לפני שנמשיך אולי נעשה קצת סדר מהסיפור, או קצת רעיונות, מה בדיוק הסיפור הזה, הסיפורים האלו, בשביל מה הם נכנסו לכאן. קודם כל, בכולם יש איזשהו מעשה של ערווה או דברים לא מתאימים שקוראים, ואבא שלו בעצם נתקע בתוכם, כאילו נתקע בתוך הדברים שלהם, ומה עוזר לו לצאת בעצם? כשהוא חזר לאחריו, הוא באמת הבין את המצב, או אמרו לו את המצב. חשבתי שאולי בכל העניין הזה, הגמרא לא, אנחנו מדברים כבר הרבה זמן על אישה שמפילה משהו, ולא מדברים בכלל על הרגשות של אותה אישה שמפילה. ואני חושבת שזה מאוד אופייני, מישהי מפילה, כן, יש לה הפלה ומאוד מאוד קשה לה, וקשה לה, היא תקועה בעצם בתוך המצב הקשה שלה. ואולי הגמרא מנסה לתת לה, להגיד, כאילו, לקחת פרספקטיבה ולצאת מהמצב. ואולי אם יוצאים מהמצב, כן, אז יכולים לראות מרחוק ש... כאילו, לקבל לפחות נחמה לצאת קצת מהמצב. זה אולי חומר למחשבה. יש בהחלט אפשרויות אחרות להבין ולחשוב מה, במה מדובר כאן בסוגיה. סיפורים די מוזרים. ולמה הם נמצאים פה. אוקיי, משפט, דבר אחרון להיום, ושמה תאמר, אבא שלו ננס הבא, כאילו, הרי הוא עמד, כן, תוך כל הגוף שלו, היה בין גלגל העין של אבשלום עד החותם. אם תרצו להגיד שהוא היה ננס, הרי זה לא נכון, כי אבא שלו ארוך בדורו היה, הוא היה הכי גבוה בדור שלו, וכאן אנחנו נדבר לא רק, אנחנו לא מדברים על גובה פיזי, אלא גובה של בן אדם, כאילו הוא היה איש מאוד מאוד חשוב, ורבי טרפון שהיה בדור לאחריו מגיע לכתפו, כאילו רק הגיע לכתפיים שלו, הוא היה גדול אבל לא מספיק גדול כמו אבא שאול, ורבי טרפון ארוך בדורו הווה, רבי מאיר מגיע לכתפו, רבי מאיר ארוך בדורו הווה ורבי מגיע לכתפו. אנחנו פשוט הולכים בדורות מי היה הכי גדול בדור, ואיך שכל דור הבא לאחריו לא הגיעו לרמה שלו. רבי ארוך בדורו הווה ורבי חייא מגיע לכתפו, רבי חייא ארוך בדורו הווה ורב מגיע לכתפו, רב ארוך בדורו הווה ורב יהודה מגיע לכתפו, רב יהודה ארוך בדורו הווה ועד הדיילה מגיע לכתפו, הוא היה שמש של החכמים. פרשתי וינה דפומפדיטה קיילה לעד הדיילה עד פלגי, פתאום אנחנו רואים שבמקום להגיע לכתפיים אנחנו עכשיו יורדים רמה. אז מישהו שקוראים לו פרשתיבינה מפומפדיטה, הוא הגיע לעד הדיילה עד אמצע הגוף שלו, וכולי אלמה קיילה פרשתיניבה דפומפדיטה עד חרצה. הם הגיעו רק לגובה המותניים שלו, כאילו כל שאר העולם, בעצם זה מה שאנחנו קוראים ירידת הדורות.